בעזרת השם נתחיל לנדר בשיעור הזה ללמוד משניות זרעים, דהיינו סדר זרעים בשישה סדרי משנה, הוא הסדר הראשון, בשישה סדרי משנה, זרעים, מועד, נשים נזיקים, קודשים, טהרות. בסדר זרעים יש 11 מסכתות שהן ברכות, פאה, דמי, כלאיים, שביעית, תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, עורלה, ביקורים. בכל השישה סדרים שלה יש בערך 60 מסכתות, 11 מהם בסדר זרעים. המסכת הראשונה זו מסכת ברכות שזכינו ללמוד אותה, היא מדברת בהלכות של כפילה וברכות, אבל הסדר נקרא זרעים על שם 10 המסכתות האחרות שהן עוסקות בענייני מצוות התלויות בארץ. מצוות שקשורות למה שצומח באדמה. המסכת הראשונה מתוכם זו מסכת פאה. אז דבר ראשון נראה מה כתוב בתורה בחומש בענייני פאה. יש עניין גדול מאוד שעומדים את התורה שבעל פה, להתחיל מהתורה שבכתב ולעבור מהתורה שבעל פה, לחבר אותם ביחד. גם כך מבינים יותר טוב את הדברים, ככה היו מעדים גדולי ישראל ללמוד, וגם על פי סוד יש בזה עניין גדול מאוד לחבר את שני חלקי התורה ביחד. יש בזה סודות למה התורה חלקה בכתב וחלקה בעל פה. אולי נגיד פרט אחד מזה, פרט חשוב מאוד, בברכות התורה של ספר תורה, יש ברכות התורה שמברכים בבוקר עם ברכות השחר בדרך כלל, ויש ברכות התורה כשעולים לתורה. אז בברכה שעולים לתורה, הברכה שאחרי קריאת התורה, אגב, הנוסח של הברכה הזאת לא מופיע בתלמוד, רק במסכת סופרים, אז הברכה הזאת כך, אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. אומרים על זה התור והשולחן ערוך באור החיים, בהלכות קריאת התורה, שהכוונה כך, אשר נתן לנו תורת אמת, זה תורה שבכתב, וחיי העולם נטע בתוכנו, זה תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה התנ"ך, 5 חומשי תורה וגם הנביאים כתובים. תורה שבעל פה זה וחיי העולם נטע בתוכנו. צריך להבין מה הכוונה. הרי גם תורה שבכתב זה חיי העולם, וגם תורה שבעל פה זה תורת אמת. הכוונה היא כזאת. אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת בנתינה, דבר הניתן מיד ליד, שמשה רבנו נתן לעם ישראל ספר תורה, כמו שכתוב בפירוש בתורה, לפני פטירתו של משה רבנו, בפרשת וילך, פרק למד א' פסוק כף ד' והלאה, ויהי כחלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם, ויצב משה את הלווים נושא ארון ברית אדוני לאמור, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם ביד שם בכלל לעת, כי אנוכי ידעתי עת וכו'. אז הוא נתן להם ספר תורה ביד, לפני פטירתו. וגם לפני כן כתוב. בפרשת וילך בפרק למד א' פסוק ט' והלאה, ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית אדוני ואל כל זקני ישראל ויצב משה אותם לאמור וכו'. אז כתוב פה שהוא נתן להם ספר תורה, ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית אדוני ואל כל זקני ישראל. זה בפרשת וילך קרוב לסיום 5 חומשי תורה, אז פרשת וילך חומש פרים, בפרק למד א' פסוק ט'. ואחרי זה בהמשך כתוב שוב, בפרק למד א' פסוק כף ד' וכפי, ויהי כחלות משה לכתוב דברי התורה הזאת על ספר התורם, ויצא משה את הלווים נושא ארון ברית אדוני לאמור, לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד ארון ברית אדוני אלוהיכם, והיה שם בכלל עד כי אנוכי וכו'. אז זה אשר נתן לנו תורת אמת, זה נתינה, הדבר ניתן מיד ליד, וחיי עולם נטע בתוכנו. התורה שבעל פה יש טעות לבני אדם. הם חושבים שאין ספר תורה לתורה שבעל פה. זה תורה שבעל פה, רק היום מותר לנו לכתוב את זה כי היה שכחה, אז התחלתי שכחה גדולה, אז קודם היה זיכרון הרבה יותר חזק, התחילו לשכוח, אז תראו לנו לכתוב את זה, עת לעשות לשם פירות תורתך, כמו שכתוב בתהילים פרק ותת, ראינו בסוף מסרת ברכות. אבל, הכוונה היא כזאת, האדם עצמו, כל אחד ואחד מעם ישראל, הוא הספר תורה של תורה שבעל פי. כשהוא לומד את התורה, אז התורה נכנסת בשכל שלו, הוא הספר תורה. לכן אנחנו אומרים, וחיי עולם נטע בתוכנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שבעל פה, שזה נכנס בתוכנו, ואנחנו הספר תורה של זה. לכן אומרת לגמרי בסרט, דין דף סמך ומבית, לא קרא את הקדוש ברוך הוא ברית מישראל, אלא התורה שבעל פה, עיקר החיבור של עם ישראל, מה זה ברית? אומר הגר"א בביאור הגר"א לספר יצירה, סוף פרק ראשון, כל מקום שכתוב על דבר שהוא ברית בין עם ישראל השם ברך, הכוונה שיש לדבר הזה כוח לחבר חזק את עם ישראל השם ברך. עיקר החיבור של עם ישראל השם ברך זה דרך התורה שבעל פה, כי זה נכנס בתוכנו ואנחנו הספר תורה של זה. אז זה, והתורה זה תורת השם, אז אנחנו מחוברים על ידי זה חזק לשם ברך. כל פעם כשלומדים גם את התורה שבכתב, גם תורה שבעל פה ביחד, זה עושה חיבור גדול באורות העליונים, בשני סוגי האורות האלו, וזה מביא ברכה גדולה. אז נראה בלי נדר, מה כתוב לנו בתורה שבכתב על מצוות פאה, יש פה גם במסכת פאה, גם על מצוות לקט, שכחה, יש כמה מצוות שדומות לזה, זה נקרא מתנות עניים, הרמב״ם כשכותב את ההלכות של פאה, לקט, שכחה, פרט ועוללות, קורא לכולם מצוות מתנות עניים. אז כתוב בתורה על זה, בפרשה, חומש ויקרא, פרשת קדושים, פרק י"ט, יש שם על זה שני פסוקים, פרק י"ט, פסוקים ת' וי', וכך כתוב, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וחרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. אז ההתחלה של שתי הפסוקים האלו זה מצוות פאה, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך לקצור. לא קוצרים את כל השדה, משאירים חלק עבור העניים. התורה כותבת לנו את זה שוב פעם, והמשך חומש ויקרא בפרשת אמור, בפרק כף ג' פסוק כף ב'. זה מדבר שם על מצווה של העומר, ביום שני של פסח. ואז כתוב, וקוצריכם, בפרק כף ג' פסוק כף ב', וקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך. ולקט כצריכה לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. אז זה בערך אותם מילים למצוות פאה. בפרשת קדושים כתוב, וקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך לקצור. 9 מילים, וקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך לקצור. ובפרשת אמור, וקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך. רק במילה האחרונה מהתשע מילים יש הבדל, שבפרשת קדושים כתוב לא תחלה פאת שדך לקצור, ושם בפרשת אמור לא תחלה פאת שדך בקוצריך. עוד יש בענייני מתנות עניים האלו, בפרשת כי תצא, בחומש דברים פרשת כי תצא, פרק כף ד', וכך כתוב שם מפסוק י"ט, 4 פסוקים, תת כף כף אלף כבית, ידי קצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה, יהיה למען, יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשי ידיך, כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה, יהיה, כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה, יהיה, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן אנוכי מצווך לעשות את הדבר הזה. אז אלו המקומות שכתוב עד עכשיו, נדבר קצת דברים כלליים בעניינים של מצוות פאה. הפירוש של מצוות פאה, כשאדם קוצר את השדה, אומר הרמב"ם בהלכות פאה, הקוצר את שדהו, הלכות פאה, הלכות מתנות עניים, פרק א' הלכה א' ברמב"ם, הקוצר את שדהו, לא יקצור את כל השדה כולה, אלא יניח מעט כמה לעניים בסוף השדה. מהתורה מספיק משהו, מדרבנן השיעור של 1 חלקי 60, מהכללות השדה. שנאמר לו, תחלה פאה צדך בקוצריך. וזה שמניח הוא נקרא פאה. אומר הרמב״ם בפרק בית הלכה י' ד', אין להנעים בכלום עד שיפרישנה בעל הבית מדעתו. מה הכוונה יפרישנה? שהוא מכוון שזה פאה. יש שיטה שסוברת שצריך להגיד או לכוון שהרי זה פאה. או להגיד, או לכוון. אבל ברמב״ם לא כותב מפורש שצריך להגיד. משהו ברמב״ם שלא צריך להגיד בפירוש הרי זה פאה, אלא מספיק שהוא מפריש את זה, הוא מכוון שזה הפאה. על כל פנים, אז אומר הרמב״ם, הקוצר את שדה הוא לא יקצור את כל השדה כולה, אלא יניח מעט כמה לעניים בסוף השדה שמר לו תחלה פאה צדך בקוצריך. כעת, באיזה דברים נוהג המצווה הזאת של פאה? אומר הרמב״ם, על פי המשנה, כל אוכל שגודל בארץ ונשמר ולקיטתו כולו כאחת, הוא מכניסים אותו לקיום חייו בפאה. בהמשך, בלי נדר, נסביר יותר בפרטות. כל הדומה לקציר בחמש, ואלו שחייב בפאה, תבואה, קטניות, חרובים, נגוזים, שקדים, רימונים, ענבים, זיתים, תמרים, וכל מה שדומה לזה. אז רוב הדברים שצומחים חייבים בפאה. אבל יש מחלוקת, האם כל הסוגים חייבים מן התורה, או שמהתורה חייבים רק בדגן, תירוש ויצער. דעת הרמב״ם שכל הסוגים חייבים מדאורייתא. כך דעת הרמב״ם, וכך דעת הבהג ורש"י ועוד ראשונים. אבל יש ראשונים סוברים לא, שרק דגן תירוש ויצער. דגן תירוש ויצער, דגן זה תבואה, חיטים, סורין, כוסמין, שיפון, שבולת, שואל. תירוש זה ענבים. ויצער זה זיתים, רק הם חייבים לתורה, ושאר המינים חייבים רק בדרבנן. ובספר דרך אמונה, של הרב קניאבסקי מביא בשם החזון איש, שהשיטה העיקרית להלכה, שרק דגן תירוש ויצער חייב מן התורה, ושאר המינים מדרבנן. אבל הוא דן לומר שזה מחלוקת גדולה, שיש הרבה ראשונים סוברים שכל המינים חייבים מן התורה. עוד שאלה יש. לגבי תרומות ומעשרות, דעת הרמב״ם ועוד ראשונים, שבימינו זה רק מדרבנן, לא מן התורה. כיוון שרוב עם ישראל לא בארץ ישראל. הרייבד סובר שתרומות ומעשרות גם בזמן הזה זה מדאורייתא. להלכה, מבואר בשולחן אוכל יודע הסימן של המדעת שתרומות ומעשרות בזמן הזה רק מדרבנן. אבל מבואר פוסקים שיש מחמירים לחוש לדעת הרייבד שזה דאורייתא. יש איזה נפקא מינה להלכה בזה. מה הדין לגבי פאה, לקט שכחה ופאה? האם גם הם תלויים בזה, או שלא, אין כן. לגבי לקט שכחה ופאה, לכל הדעות זה מדאורייתא, גם בזמן הזה. אז יש בזה דיון בפוסקים. בחינוך במצווה רשת את זין מבואר, שאם תומות מעשרות בזמן הזה רק רבנן, אז גם לקט שכחה ופאה זה רק מדרבנן. וכך מסכים בפאת השולחן, בפרק ד' סיב קטן למתת, וכך פוסק בחזוניש בשביעית סימן זין סיב קטן כפחת, ומעשרות סימן זין סיב קטן י'. אבל המנחת חינוך במצווה רשתת זין מפקפק בדבר, והוא דן לחלק שזה לא דומה לתרומות מעשרות, שיכול להיות שגם תרומות מעשרות בזמן זה מדרבנן, בכל מקום לקט שכחה ופאה, זה מן התורה. עכשיו, נתחיל בלי נדר את המשנה, מסכת פאה. אומרת המשנה. אלו דברים שאין להם שיעור. שהכוונה, הראשון אומרת המשנה הפאה, שאנחנו עוסקים בו דיינו, מן התורה, אין חיוב כמה לתת פאה. יכול לעשות אפילו שיבולת אחת. מסביר הברטנורא, אבל זה רק מן התורה, מדרבנן, תקנו לפחות אחד חלקי 60. כך כתוב במשנה ב', אין פוחתין לפאה מ-60, דיינו אחד חלקי 60. אז מה שכתוב שאין להם שיעור, זה רק מן התורה, מדרבנן יש. והביקורים, יש מצוות ביקורים, כתוב בתורה בכמה מקומות, ראשית ביקורי על מתך תביא בית השם אלוקיך, המקום הזה כתוב אחרי בעריכות זה בפרשת תחילת פרשת כי תבוא, אז גם אין שיעור כמה להביא ביקורים. והרעיון, מה זה הרעיון? רעיון עם א', זה הכוונה למצווה שבחג אדם צריך יראה כל זכוכה את בני השם אלוקיך, וצריך להביא גם קורבן איתו, קורבן עולת ראייה, יש גם שלמי חגיגה, אז אין שיעור כמה כתוב. איש כמתנת ידו, כברכת השם לוקח אשר נתן לך. אבל חכמים קבעו שיעור. העולם הכסף, וחגידה שתי כסף. אז הברטנורא מביא שתי פירושים, מה הכוונה שהרעיון אין לו שיעור. האם כמה פעמים לבוא? האם שהוא יכול לבוא פעם אחת, יכול לבוא כמה פעמים בחג? ופירוש שני, השאלה על השיעור של הקורבן. יש לנו במצוות הסדאורייתא של עלייה לרגל, יראה כל זכוכה את פני השם לוקחה. וכתוב, ולא יראו פני ריקם, מה הכוונה יראו פני ריקם? שהוא חייב להביא איתו קורבן עולת ראייה. אז אין שיעור כמה פעמים צריך לבוא, מספיק פעם אחת יכול יותר, ואין שיעור לקורבן, מדאורייתא, העיקר שהוא יביא קורבן עולה, אפילו אם הוא שווה קצת כסף, יש מחלוקת אם הוא יכול להביא אוף, או שבאוף אי אפשר לקיים דווקא בהמה, אבל כל בהמה, אפילו בהמה בזול, או... אז, אבל חכמים תקנו שיהיה לפחות שווי של מעה כסף. מעה זה למד בית פרוטות. השולחן ערוך כותב את השיעור של מעה כסף. גם ברמב"ם כתוב את השיעור של מעה כסף. כמדומן זה למד בית פרוטות, אני אפתח אגב לינדר בגמרא. השיעורים של המטבעות כתובים בגמרא במסכת קידושין בדף י"ב עמוד א'. כתוב בגמרא שבדינר יש שש מעות. דינר זה 192 פרוטות. אז אם יש שש, אז זאת אומרת שכל אחד זה למד בית פרוטות כל מעה. כמה זה פרוטה? פרוטה זה 1 חלקי 40 גרם כסף. כי כתוב בראשונים שפרוטה זה כסף, מתכת כסף במשקל, של חצי שעורה, לוקחים גרעין של שעורה, חצי ממנו במשקל. את בגרם יש בערך 20 גרעינים של שעורה במשקל. אז זה שפרוטה זה 1 חלקי 40 של גרם כסף. אז מה שזה למדבט פרוטות? אז זה קרוב לגרם, זה 4/5 של גרם של כסף. אז זה השיעור שצריך לעלות לכל הפחות הקורבן שהוא מביא בהמה, בהמה שהוא מביא לקורבן, לקורבן עולת ראייה. הרמב״ם כותב בהלכות חגיגה, יביא עמו קורבן עולה בין מן העוף, בין מן הבהמה. אז הכסף, מי שכאן על המקום, תמה על זה, שבגמרא כתוב שצריך דווקא בהמה לא עופות. אז הוא מתרץ שהרמב״ם גרס אחרת. אז זה איזה מחלוקת בין הגרסה שלנו בגמרא בחגיגה דף זין, עמוד א' לבין הרמב״ם. שלפי הרמב״ם אפשר להביא גם עוף, ולפי הגמרא שהנוסח שלנו בגמרא צריך להביא דווקא בהמה ולא עוף. אז אומרת המשנה, אלו דברים שאין להם שיעור הפאה, והביקורים, והרעיון הוא גמילות חסדים. גמילות חסדים שבגופו, כמה לטרוח, לבקר חולים, לקבור מתים, כמה לטרוח בזה, אין לזה שיעור. ותלמוד תורה, אין לה שיעור, כתוב והגית בו יומם ולילה. כל כמה זמן שאדם יכול ללמוד, ללמד. אז זה 5 דברים שכתוב כאן במשנה שאין להם שיעור. הפאה והביקורים והרעיון, גמילות חסדים ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. זאת אומרת, תראו לי לשמוע עכשיו רשימה של מצוות, שמלבד השכר הגדול שיש להם בעולם הבא, שאין קט כמתן שכרן של מצוות, גם בעולם הזה יש להם שכר גדול. כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז כתוב פה בנוסח שבמשניות, 4 דברים. כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, הבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם, זה שקול כנגד הכול. וכתוב ברמב״ם, שמה שכתוב מלכות תלמוד תורה, שמה שכתוב תלמוד תורה כנגד כולם, זה לא רק כנגד הרשימה שכתובה כאן, כיבוד אב ואם ותרזים ואהבת שלום אדם לחברו. זה גם שקול כנגד כל המצוות שבתורה. המצווה הכי גדולה בכל, זה מצוות תלמוד תורה. לכן כל אדם ינצל את זמנו ללימוד תורה, כל כוחו. אומר הגר"א מווילנה, בפירוש שנות אליהו, למשנה פה, שמלבד שמצוות תלמוד תורה היא הגדולה שבמצוות, נוסף עוד דבר, שכשאדם לומד כל מילה, זה מצווה בפני עצמו. אדם קורא את המשנה שקראנו עכשיו. נסלח לספור כמה מילים יש פה במשנה. הרבה מאוד. עשרות מילים. למעלה מ-50 מילים יש פה במשנה. בערך 50 לספור. קרוב ל-40 מילים. אז שאדם קורא את המשנה הזאת, אפילו בלי להסביר, יש לו קרוב ל-40 מצוות. ואם הוא גם מסביר, אז ההסבר זה עוד הרבה מילים, אז הוא עובר את 100 מצוות. כל מילה שלימוד תורה שגם לומד, אדם שומע שיעור, כל מילה זה מצווה. הוא אומר רק על כל אחת מהמצוות האלו, על כל מילה, נאמר המשנה תלמוד תורה כדי לכולם. אז אי אפשר לתאר כמה גדול השכר של המצוות. כמה גדול השכר של לימוד תורה בפרט. אדם צריך לנצל את זמנו ללימוד תורה. בדורות קודמים, היו רואים המון המון שקדנים שממש כמעט, כשלא לא פסיק פה מהו מגרסה, כמעט לא הפסיקו מללמוד. כל הזמן היו לומדים. שוב ושוב ושוב ושוב. ואדם בשביל זה צריך הרבה להיות רגיל שהעולם מלשון העלם, האמת נעלמת מן העולם. החזון איש שומר בקובץ סקרות, חלק א', חלק ב', סימן ב', הנקרא בלי נדר את הלשון. אחד שאל אותו שאלות בדרכי החיים, אז הוא כתב לו שאני לא יכול לענות לך בפרטות, כי צריך מישהו שמכיר אותך היטב, אבל בכללות אני אענה לך. עצה כללית שווה לכל נפש אני יודע, כך אומר החזון איש. הרי מציאות הבורא יתברך מתמדת בכל מציאות הנבראים, וזה סוד העולם. יש סוד בעולם. מה הסוד של העולם? שהשם ברך נמצא בכל מקום. על ידינו, בתוכנו, הכל השם ברך נמצא בכל מקום. וזה סוד העולם הנעלם מאלה הנהדפים בזרם החיים הגשמיים. רוב העולם, אומר החזון איש, נהדפים בזרם של החיים הגשמיים. החיים הגשמיים זה זרם שוטף, ששוטף את הבן אדם, ולא נותן לו לחשוב על האמת. אם אדם רוצה להגיע לאמת, צריך לעשות עצור, לעצור מהשיטפון של החיים הגשמיים. מנויה וגמורה, כי ביד האדם להכין ליבו לשמיים. וכל שמרבה לצאת מהשקר ולצייר בליבו ציור אמיתי, כי אמנם ניתן לאדם להתקשר במחשבתו עם עילת כל העילות וקרוב השם לכל קוראיו. אומר החזון איש, העולם חי בשקר, כאילו האדם זה דבר נפרד, וזהו. לא, האדם בא לעולם כדי להתחבר עם עילת כל העילות השם יתברך. ואיך מתחברים? על ידי המחשבה. וקרוב השם לכל קוראיו, וזה נחת רוח ליוצרו, אשר כמובן הוא כולו סוד, ואין בכוח שכל אנושי, לציירות ציור אמיתי. החיבור שלנו להשם ברך זה משהו סודי. אי אפשר להסביר את זה במילים כמו 2 ועוד 2 שווה 4. אבל אמנם כינור תלוי בלב כל אנוש ונהנה הוא מנעימת זמירותיה של התפילה שמחברת אותו להשם. ומה נפלא הדבר, כי ביכולת האדם להשיח דאגותיו לפני אדון עולם יתברך, כאשר הוא משיח לרעהו, והמקום ברוך הוא, דיין השם ברך, לכנהו ילד שעשועים, ותפילה בעת צרה שאדם נצטווה עליה, היא לא, היא אליו לעזר ותרופה מתמדת, משמחת לב ומהירת עיניים. כל מילה פה יעלומים. אז זה אדם רוצה באמת לזכות לתורה בחוזקה, אז צריך להרגיל את עצמו למחשבה שאיך שרוב העולם מסתכלים על העולם, זה עולם השקר. האמת נעלמת מהם, סוד החיים נעלם מהם. נמשיך בלי נדר. בנוסח של המשנה הזאת, זה נמצא גם בסידור, ושם הרשימה יותר ארוכה. זה גם הבדלים בנוסחאות, בין נוסח אשכנז לנוסח הספרדי, אבל בשניהם הנוסח של המשנה יותר ארוך מה שאצלנו במשנה. ושם כתוב גם ביקור חולים ולוויית המת. וביניהם כתוב הכנסת כלה. שואלים המפרשים, יכול ראוי להסמיך ביקור חולים ללוויית המת, למה מפסיקו להם להכנסת כלה שזה עניין אחר? כמו שבשולחן ערוך הלכות לוויה, הלכות אבלות, זה אחרי הלכות ביקור חולים. אז אמר, זה הסטייפולר, זה צהל, זה בא ללמד, שעד ידי לעזור בהכנסת כלה, לתת כסף למי שאין להם כסף להתחתן, בפרט יתומות, יתומים עניים, על ידי זה, זה מפריד בין ביקור חולים ללוויית המת. זה עושה שהחולים לא ימותו. אז זה היה כשהיה אצלו הרב קרייזיות, הרב של העיר אנטוורפן. זיכרונו לברכה, הוא היה בקיע ציום, ידע את כל השס בעל פה. כשהוא היה מצטט גמרות מדרשות, באמצע הוא היה עושה עם היד, ככה תנועה, אז עקבו מתי הוא עושה, איפה שצריך להפוך תף, אז הוא עושה ככה עם היד, כאילו הופך תף, הוא היה קורא בעל פה, לא היה לו גמרה לידו. זה ככה היה אצלו כבר טבעי. אז הוא היה אצל הסטייפולר, כשהוא מצאו אצלו איזה משהו, הוא היה חולה. אז הסטייפולר אמר לו, בירך אותו ואמר לו, שעל ידי שיעסוק להתרים ולתרום להכנסת קלה, על ידי זה התבטל ממנו הגזירה. וכך היה, מאז עסק המון בהכנסת קלה, והוא חי עוד הרבה הרבה שנים. נחזור בלי נדר את משנה א', אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון, וגמילות חסדים ותלמוד תורה, אלו דברים שאדם אוכל פירות אין בעולם הזה, והקרן קיים כלו לעולם הבא, כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. נקרא אולי בלי נדר את הנוסח היותר ארוך שיש בסידורים, בנוסח אשכנז. זה בתפילת שחרית לפני אמירת הקורבנות, שבתחילת התפילה אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון לגמילות חסדים ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלוהים, כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והשכמת בית המדרש שחרית וערבית, והכנסת אורחים, וביקור חולים, והכנסת קלה ולוויית המת, ועיון תפילה, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. אני רואה שפה מצוין, בסידור הזה שאני מסתכל, שהנוסח היותר ארוך לקוח בגמרא במסכת שבת, דף קכ"ז עמוד א', אז נפתח בלי נדר רגע. אומרת לגמרא במסכת שבת. אמר רב יהודה בר שילא, אמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, שישה דברים אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלוהים, הכנסת אורחים, וביקור חולים, ועיון תפילה, והשכמת בית המדרש, והמגדל בניו לתלמוד תורה, ואדם חברו לקו זכות. זאת אומרת, אין לי, והתנען הנתנען, אלו דברים שאדם עושה אותם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא ואלוהים, כיבודה והם, וגמילות חסדים, ואהבת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז כתוב פה רק את הארבעה, זה גם שואלת מהמשנה שכתוב רק את הארבעה, על הממרה של רבי יהודה בר שילא, מהארבעה סימן ביוחד נשמר שישה. הוא גם אומר דברים חלקם אחרים. הוא אומר הכנסת אורחים, ביקור חולים, עיון תפילה, השכמת בית המדרש, המגדל בניו תלמוד תורה, ואדם חברו לקו זכות. אז מה השמע, ואילו במשנה אצלנו כתוב ארבעה, הנעים מדי אחרים אלו. עונה הגמרא, הננמי בגמילות חסדים שייך. מה שהוא הוסיף, שייך גם כן לגמילות חסדים. ישנה חינה הנה בהנה שייך. אומר שהכנסת אורחים וביקור חולים היינו גמילות חסדים. ועיון תפילה גם כן בכלל גמילות חסדים שכתוב במשנה גומל נפשו איש חסד. השכמת במדרש וגידול בן תלמוד תורה זה בכלל תלמוד תורה. ועדיין את חברו על קו זכות בכלל הבאת שלום. כעת במשנה כתוב גם כיבוד אב ואם. אז רבי יוחנן אמר שישה, שהשישה האלו כלולים בגימל של המשנה, בתלמוד תורה, בגמילות חסדים, באהבת שלום בין אדם לחברו. אבל בנוסח של הסידור,
אז כתוב גם יותר מהנוסח של גמר שבת קק"ז. הנוסח שנמצא בסידור כולל מזה ומזה, ועוד הוספות. אבל גם ההוספות כלולות במה שנמצא בגמרא בשבת קק"ז ובמשנה. אבל רואים בגמרא שבאמת הנוסח הנכון של המשנה זה הארבעה האלה שכתובים אצלנו במשנה. כך מורח מהסוגיה בשבת קק"ז עמוד א'. גם בגמרא בקידושין למתת המדיבת. הגמרא מביאה את המשנה בפאה, אלו דברים שאדם עושה, אוכל בורא אותם בעולם הזה, והקיים גם עולם בה, אלו הם כיבודה והם, גמילות חסדים, והכנסת אורחים, ועבד שלום בינם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. אז פה הוסיפו עוד אחד, את הכנסת אורחים. אף פעם שבמשנה זה לא נמצא. כן, גם בגמרא בקידושין מ' עמוד א', אין דבר שדם עושה אותם לוחד פרוס, אין דבר שדם עושה אותם לוחד פרוס, אין דבר שדם עושה אותם לוחד פרוס, לכיבודה ואיבולות חסימה, שם דם לחברו אותם, תואג נגד כולם. והגמרא מביאה את זה בקידושין פסוקים. בכיבודה ואיהם כתוב למען יאריכון ימיך ולמען תב לך. בגמילות חסדים כתוב במשלי, רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. והבאת שלום כתוב בתהילים, בקש שלום ועודפהו. ואמר הבא אותי רדיפה עדיפה כתיב ארבע, כשלם עודפהו כתיבה מודף צדקה וחסד. אז השכר שכתוב שם גם פה, תמדועת טיב כי הוא חייך ואורך ימיך. שואלת הגמרא משוח, כן, גם כתוב למען תב לך ואורך את הימים. למה לא כתוב את זה? אמר, מה תנא ושיער? שואלת הגמרא, תנא תנא, אילו דברים, ואת אמר תנא ושיער? אמרה ברדיאס, אמרת, הוא צדיק כי טוב, כי פרימה עליהם יאכלו. יהיה צדיק טוב, צדיק שנאותו, טוב לשמיים לבריאות, זהו צדיק טוב. טוב לשמיים רע לבריאות, זהו צדיק שנאותו. השאלה, בשלמה, בגמילות חסדים, וכיבוד אב ואם, והבאת שלום, זה טוב לשמיים לבריאות, אבל תלמוד תורה, איפה יש בזה טוב לבריאות? אולי בגלל שכשאדם לומד תורה, אז משפיע רוחניות לשאר. עצם הדבר שבכל מצווה יש זכות לכל העולם, זה נכון בכל מצווה, אבל אולי בגלל שבתלמוד תורה ביותר, זה משפיע רוחניות לכל העולם, וגם דרך, אולי בגלל זה. אז המשנה הזאת שלמדנו מובד בתלמוד בבלי בג' מקומות, בסרט שבת קק"ז עמוד א', בסרט קדושין למתת עמוד ב', בסרט קדושין מ' עמוד א', ולפי מה שנראה בגמרות, אז נראה שהנוסח שיצאנו במשנה זה הנוסח הנכון, רק שכלול בזה עוד דברים, כמו שאומרת הגמרה בסרט שבת קק"ז עמוד א'. ובנוסח סידורי אשכנז, מספר הדברים זה, כיבודה ואם, גמילות חסדים, השכמת בית המדרש שחרית וערבית, הכנסת אורחים, ביקור חולים, הכנסת קלה, לוויית המת, עיון תפילה, הבאת שלום דם לחברו, אתם דואג נגדם, 10 דברים. 6 מתוכם כתובים בגמרא בשבת. עיון תפילה כתוב שם בגמרא בשבת. הכנסת אורחים כתוב שם, ביקור חולים כתוב שם. עיון תפילה כתוב, השכמת בית המדרש כתוב, ונוסף שם 2 שלא כתובים בנושא הזה, הוא גדל בניו תלמוד תורה, ואז דן את חברו לקו זכות. ומצד שני, בנוסח של העשרה נוסף כמה דברים שלא כתובים, בהגמרה בשבת גם כן, הכנסת קלה, הכנסת קלה, לוויית המת, את גם הבאת שלום בן אדם לחברו, שלא מפורש שם ברשימה של השש בגמרא, וכיבוד אב ואם. אז יש, זאת אומרת, בנוסח של העשרה שבסידורי אשכנז, אז יש מתוך השישה של הגמרא, יש את הארבע של המשנה, שזה, הארבע של המשנה זה כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, הבאת שלום בין אדם לחברו ותלמותו כנגד כולם. ונוסף עוד מהשישה של מסכת שבת קוף זין. הכנסת אורחים בביקור חולים. ועיון תפילה. הכנסת אורחים בביקור חולים ועיון תפילה. והשכמת בית המדרש, ונוסף פה תמלים שחרית וערבית. אז זה ארבעה של הכוח והגמרא במסכת שבת, הכנסת אורחים וביקור חולים, עיון תפילה והשכמת בית המדרש, שחרית וערבית. אז זה שמונה, ועוד נוסף, הכנסת כלה ולוויית המת. אז זה העשר שבסידורה, ארבע של המשנה, כיבודה והם גמילות חסדים, הבאת שלום אדם לחברו, בתלמודו כנגד כולם. זה השתיים הראשונים והשתיים האחרונים של העשר. והשש שבאמצע, אז יש בהם ארבעה מהגמרא בשבת קופוזי הלמוד א', שזה הכנסת אורחים וביקור חולים ועיון תפילה בשבת בית המדרש. ועוד נוסף שתיים חדשים, הכנסת כלה ולוויית המת. והקדימו את הכנסת כלה שזה עוצר כל דבר רע. העיקר תלמוד תורה כנגד כולם. אז הבאנו פה הנוסח של הארבעה שבמשנה, עוד נוסח של שישה מהגמרא שבת קוף זין עמוד א', שהם הכנסת אורחים ביקור חולים, עיון תפילה שבת המדרש, המגדל בנם תלמוד תורה ועדיין חברו לקו זכות, ואומרת לגמרא שזה לא סותר למה שבמשנה אצלם כתוב רק ארבעה, כי כל השישה של הממרה של רבי יוחנן, רבי יהודה בר שילה בשם רבסים של רבי יוחנן, כל השישה שהם כולם דברים אחרים מהארבעה שלנו, מהארבעה של המשנה, זה כולם שייכים אלו בין הכנסת תוכים וביקור חולים, וזה גמילות חסדים, דעת חברו לקו זכות זה קשור להבאה של אדם לחברו, השכמת בית המדרש בזה בנת תלמוד תורה, זה מצוות תלמוד תורה, ועיון תפילה מכניס את דרש שבגמילות חסדים, זה דבר מחודש להגיד שכך שעיון תפילה זה כלול בגמילות חסדים. ורשי משמע כי הוא עושה חסד עם נפשו, היה אפשר לפרש כי התפילה בלשון רבים, אז כשהוא מתפעל כל בקשה מוגסת על כל עם ישראל, זה גמילות חסדים. אז יש שתי רשימות, אחת של ארבע, אחת של שש, ובסידור בנוסח אשכנז שיש עשר, זה ארבע של המשנה, ועוד ארבע מהשש, ועוד שתיים חדשים, הכנסת כלה ולוויית המת. אמרנו, תלמוד תורה כנגד כולם. ממשיכה המשנה, פרק א' מסרת פאה משנה ב', אין פוחתין לפאה מ-60. ואף על פי שאמרו אין לה פאה שיעור, הכל לפי גודל השדה ולפי רוב העניים ולפי רוב הענבה. דהיינו. אף על פי שאמרנו במשנה א' שאין פאה שיעור, זה רק מדאורייתא, אבל מדרבנן צריך אחד מ-60. וחוץ מזה אומרת המשנה, הכל לפי גודל השדה ורוב העניים ורוב הענבה. שיש לו שדה גדולה מאוד, מוסיף לפי גודל השדה, זכה לקבל הרבה, ייתן יותר. ואם יש הרבה עניים, מוסיף לפי רוב העניים, ולפי רוב הענווה, דיינו כמה שיותר צדיק. יש ועושים רוב הענווה, לשון ענייה, כמה שהשדה נתנה יותר, אז יוסיף גם יותר. אומר הרמב״ם, הלכות מתנות עניים, פרק א' הלכה ט"ו, כמה הוא שיעור הפאה. מן התורה אין לה שיעור. אפילו הניח שיבולת אחת, יצאה ידי חובתו. אבל מדבריהם, דהיינו דרבנן, אין פחות מאחד מ-60, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ. בחוץ לארץ החיוב של פאה זה רק מדרבנן. אבל אף על פי כן השיעור כמו בארץ ישראל. ומוסיף על האחד מ-60 לפי גודל השדה, לפי רוב העניים ולפי בקעת הזרע. כיצד? שדה שהיא קטנה ביותר, שהיא מניח מן האחד מ-60 אינו מועיל לעני, הרי זה מוסיף על השיעור. וכן אם היו העניים מרובים, מוסיף. ואם זרה מעט ואסף הרבה שאין ברך, מוסיף לפי הברכה. וכל המוסיף על הפאה מוסיפים לו שכר, ואין לתוספת זאת שיעור. אז תת משמע ברמב"ם שהוא לומד לפי גודל השדה, שאם השדה קטנה צריך לטעות יותר, כי אחרת אין, אני לא יכול להשתמש בזה מרוב שזה מעט. אבל ברמב"ם פירוש המשניות נראה כמו הברטנורה. אז כך מסביר בדרך אמונה, בביאור הלכה שבאת זה שתי פירושים אז לפי גודל השדה. הרמב"ם פירוש המשניות והברטנורא מפרשים בשביל השדה יותר גדולה מאוד, ייתן יותר מאחד מ-60. אבל ברמב"ם בהלכות מפרש ההפך, שאם השדה קטנה ואחד מ-60 זה אי אפשר להשתמש בזה, אז יוסיף יותר. ולפי רוב העניים, שיש הרבה עניים צריך לתת יותר, לפי רוב הענווה, אז יש מפרשים רוב הצדקות, ויש מפרשים רוב שהשדה נתנה שפע רב. משנה הבאה, נותנים פאה מתחילת השדה ומאמצעה. רבי שמעון אומר, בלבד שתן בסוף כשיעור. זאת אומרת, הוא יכול להפריש את הפאה בסוף, והוא יכול בהתחלה להגיד, החלק הזה הוא פאה. הוא יכול באמצע. אבל רבי שמעון אומר, בלבד שתן בסוף כשיעור. למה? צריך שייתן בסוף כשיעור. אז כתוב על זה בגמרא במסכת שבת. פעם מביאה ברייטה, שכתוב שמה, שלמה צריך דווקא לתת בסוף? בני ארבעה דברים, גזל עניים וביטול עניים ומרית העין ורמאים. גזל עניים, כיצד, שלא יראה שעה שאין אדם, ויאמר לקרובו אני בוא ותול לך פעה זו. בני ביטול עניים, שלא יהיו עניים יושבים שאומרים כל היום אמרו, עכשיו הוא נותן. בני מרית העין, שלא יחשבו האנשים שהוא, לא, רואים שהוא קוצר בסוף, יגידו שהוא לא נתן פאה. בני הרמאים שלו כבר נתנו. אז לכן סובר רבי שמעון שחייבים לתת גם בסוף. אפילו אם הוא נתן בהתחלה או באמצע, הוא חייב לתת גם בסוף. כך פוסק הרמב"ם במלכות דודות עניים פרק ב' הלכה י"ב. אין מניחים את הפאה אלא בסוף השדה, כדי שיהיו עניים יודעים מקום שיבואו לו. וכדי שתהיה ניכרת לא עוברים אל השבים ולא יחשד. ובני הרמאים שלו יתכוון לקצור הכל מאור לאות שרון ותקוצר סוף ותאב. תראה זה נחתי. ועוד שלא ישמור שעה שעד שם דם ונחל ויתן לה לעני הקרוב לו. עבר והניח הפאה בתחילת השדה. או באמצע הרי זו פאה. וצריך שיניח בסוף השדה כשהוא הפאה הראויה. למה שנשאר בשדה אחר שיפריש את הראשונה. זאת אומרת, אם הוא נתן פאה בהתחלה, אז אחר כך, כשאנחנו מחייבים לתת בסוף, אז אחד מ-60 ממה שנשאר, הוא לא צריך לחשב אחד מ-60 על מה, גם על הפאה הראשונה. אומר בדרך אמונה, מה שכתוב בתחילת השדה, שמכר הדין זה פאה, לאו דווקא, לפני שהתחיל לקצור שיבולת אחת, אין עליו חיוב פאה. זה ירושלמי. וכפתור בפרח בבית מבית. ואין יכול לעשות פאה, זאת אומרת, אחר שקצר שיבולת אחת. ופאה זו פתרה את השיבולת הראשונה, ולכן הרי זה פאה. יש בגמרא במסכת שבת. דף כ"ג עמוד א' אומרת הגמרא. לגבי נר חנוכה, שמי שיש לו, עיקר הדין נר חנוכה מניחים בפתח הבית מבחוץ. אז אומרת הגמרא, חצר, אמר אבונה, חצר שיש לה שתי פתחים, צריכה שתי נרות. ואמרה, אבל לא אמן לה משתי רוחות. אבל נור אחת לא צריך מה איתה מה. הנה מה משום חשד, החשד לדימן. הנה מה חשד דעל ואף לבורה אחת נם לי בית. חשד ממטה ואף נשתה אורות נם לי בית. למה משום חשד ממטה ואף נמר ובעי ואוכל ובעי. ואף קרן בעי פתחה לא עד לקבר פתחה נם לא עד. ואחד יש לו פתחים בשני הצדים, מרחוב הזה, מרחוב הזה, צריך להדליק נר חנוכה בשתיהם שלא יחשדו אותו. ואומרת גם נעתם רשיין לחשד, נתניה. אמר, זה תוספת בפאה פרק א' בתורת קודם פרשת קדושים. נתניה אמר רבי שמעון בשביל ארבעה דברים ראה תורה להניח פאה בסוף שדהו. מי אומר שהתורה אמרה בסוף? אז אומר הרש"י שכתוב לא תחלה פאת שדך בקוצרך. אז לא תחלה משהו בשעת הכילוי ולא שיתן זה מההתחלה. בשביל ארבעה דברים ראה תורה להניח פאה בסוף שדהו בני גזל עניים. בני ביטול עניים. מפני החשד, ומשום בל תחלה. לגזל, אני שלא יהיה בעל הבית שעה, יראה בעל הבית שעה פניה ועל קובו, אני הרי זו פאה. ומפני ביטול, אני שלא יהיו עניים יושבים, משברים עכשיו, אני אך בעל הבית פאה. בני החשד, שלא יבואו משווים, אמרו, תבוא, מהרה לאדם, שלא יניח פאה, וסתהו. משום בל תחלה, היה תקול לב, משום בל תחלה, אינו, אלא אמר, אבא, בני הרבים. אז ארבע טעמים, למה התורה כתבה לא תחלה, שהכוונה לשים בסוף. כדי שלא יהיה גזל עניים, שהוא יחפש רגע שהענים לא נמצאים ומהר יפריש ויקרא לקרוב שלו העני שיקח ומפני ביטול עני שלא יצטרכו לבזבז את הזמן לחכות ומפני חשד ומפני הרבים. אז מכאן לומדים, זה אחד הלימודים שמהם לומדים שאדם צריך להיזהר שלא יכשיר בו והייתם נקיים מהשם הוא ישראל כמו שכתוב במשנה במסכת שקלים. אז אומר הרמב״ם, אין מניחים את הפאה עליו בסוף השדה, בגלל הטעמים האלה. אם הוא עבר והניח בתחילת השדה או באמצע, זה פאה. אבל הוא צריך להניח פעם שנייה. אז חיוב הזה להניח פעם שנייה, זה דין דאורייתא עוד רבנן. אז בדרך אמונה משהו שהוא מפרש שכך, שכל דבר שהוא מפריש מועיל רק על מה שקדם לו. אז מלא זה, אם הוא יפריש בהתחלה, וההתחלה הוא לומד שהכוונה לפחות אחרי, חיטה אחת, אחרי שיבולת אחת, אז זה מועיל לפתור את מה שקודם, אבל מה שאחר כך זה לא מועיל לפתור, אז מלאם כך, לפי ההסבר הזה שלו, אז הוא חייב מעיקר הדין. וכך נראה ברמב״ם, כי הרמב״ם אומר, שאם הוא יניח באמצע על מה שקודם, אז אחר כך הוא צריך להפריש כשיעור הפאה הראויה, למה שנשאר בסדר אחר שהפריש את הראשונה. לא על כל הכמות. כמות הראשונה נפטרה, בהפרשה שיש באמצע, רק לכמות החדשה. אז דן בה באור הלכה של הרב קניבסקי, ויש להיין מה הדין. אם אחד קצר חצי שדה ודעתו לצורך את זה שני רק לאחר זמן רב, אם מותר לו ליתן אתה פעה למה שקצר, ונוכל לא מצילו חילוק בזה. וכל זמן שבדעתו עדיין לגמור קצרה, אין לו ליתון כעת פעה. אין ליתן כעת פעה, וכן מה שמה לכמן. את כל מה שאמרנו, שברמב"ם מבואר, שמפריש באמצע, אחרי זה כשהוא צריך להפריש בסוף, מפריש רק על, לפי החשבון של מהפרשה הקודמת ועלה, אז מביא בציון ההלכה שהגרא חולק ולא, והוא צריך לתת על אחד חלק של השישים של כל השדה, חוץ מהחלק שכבר מפריש. זאת אומרת שההפרשה הקודמת לא פותרת אותו מהכמות. נגיד אם יש לו 60 קילו בשדה. ואחרי 40 קילו, הוא יפריש קילו שלם, אחד מ-60 על הכל, כשהוא גומר, הוא צריך להפריש קילו שלם, פחות 1.60 של קילו, רק את הקילו שהוא יפריש לא מחשבים. אבל לפי הרמב"ם, אחרי זה הוא צריך להפריש רק 1.60 של 20 קילו, או של כל ה-60 קילו. אז ההגרא יותר מחמיר ברמב"ם. ואם אדם עשה הפוך, לא שהוא הקדים לתת, אלא איחר, הוא קצר הכל ולא יפריש פאה, אז הוא לא ישיר פאה, אז הוא נותן מהתלוש. אומר הרמב"ם בפרק ב' חיי דעת בעל הבית, צער כל צדיו ולא ינח פאה, הרי זה נותן לנו שיבולים פאה לנו. משיכה המשנה. זה רשו בלי נדר, נותנים פעם תחילה סיום עם שער רבי שמעון אומר בגלל שאין בסוף קשיעו. אז לכאורה הוא חולק על הדין של נותנים פעם תחילה סיום עם שער. הוא רק אומר שאם הוא עשה את זה, חייב לתת בסוף קשיעו. או שלפי לשון המשלה פה משהו שהוא סובר שמותר לתת בהתחלה ובאמצע. אבל יש הלכה שבסוף ייתן קשיעו. אומרת למשל רבי דומר משאיר כלח אחד סומך לו משום פאה. ואם לאו, אינו נותן להם משום אפקר. מה הכוונה? הכוונה היא כך, דבר ראשון רבי יהודה אומר, הוא מקל יותר מרבי שמעון, שמספיק בסוף לתת כלח אחד. את השיעור של 60 הוא יכול לתת מה שהוא נתן באמצע, בהתחלה או באמצע. ולא כמו רבי שמעון שצריך לתת אחר כך בסוף כשיעור. לא, זהו מקל, ואין הלכה כמותו, אלא כרבי שמעון. אבל עוד אומר, ואם לאו, אם הוא לא השאיר כאחד, אלא הוא קצר את הכל, אינו נותן אלא משום אפשר. דהיינו, אז משהו נתן בתך באמצע, אין לזה דין פאה, שזה רק להלים. לא, זה דין אפקר. הוא ייתן מהתלוש, כמו שראינו שיש הלכה, שאם לא יפריש בהם מחובר, נותן מהתלוש. אם הוא קצר את הכל בלי להפריש, נותן מהתלוש. אז אם הוא לא ישאיר כאלך בסוף, אז הוא מחמיר שכל משהו נתן בתך באמצע, אין לזה שם פאה. וזה גם כולה שהשירים יכולים לקחת את זה, זה רק אפקר. אפקר. במקום זה, הוא ייתן מהתלוש הכל. ולהלכה לא נפסק כרבי יהודה. יש פה בדברי רבי יהודה כולה וחומרה. כולה שכלח אחד מספיק בשביל בסוף, וחומרה שאם לא ישאיר בסוף, אז מה שבינתיים לא נקרא בכלל פאה. אלא זה סתם אפקר. זה בלי נחשוב את המשלת מפאה, ואז לא ממצא, המשלת מרובד שייתן בסוף כשהוא. ברמב״ם פוסק כמו רבי שמעון, נראה ברמב״ם שמלכתחילה אסור לו לתת בהתחלה ובאמצע. רק בדיעבד, אם הוא נתן זה חל. אבל זה לא דרך נכונה לעשות כך. וכך משמע גם בגמרא בשבת, בדף כ"ג עמוד א' ועמוד ב'. אבל לשון הרמב״ם, לשון המשנה, משמע כן להקל. השאלה היא הכוונה שהרמב״ם מסביר כך שירוש במשנה שלא לעשות כך. או שלומדים שהברייתא בשבת חולקת בזה על המשנה מדעת רבי שמעון, ופוסקים הלכה כמו, כמו הברייתא. כך נראה לי ידע ברמב״ם. אין מניחים את הפאה אלה בסוף הסדין. זה עבר והניח הפאה על תחילת יום הצהר. זה עבר, זה אסור לעשות את זה. ובלשון המשנה מאוד דחוק להגיד כך. זה יכול להיות שהרמב״ם סובר שהברייתא בשבת חולקת על זה. זה שהוא נותנים פעם ואז זה אומר, צהר שהוא לא עובד זה בסוף קשיעו. אבל הוא אומר שירקאי אחד סובר לו שום פאה, אם לא אבנו נותן להם שום אפקר. בשנה ד' כלל אמרו בפאה, כלשהו אוכל ונשמר, וגידוליו מן הארץ, ולקידתו כאחד מרסול קיום, חייו ופאה, והתבועה והקטניות בכלל הזה. אז בלי נדר את המשנה הזאת, נראה יותר בלי נדר, אני מקווה בפעם אחרת. זה רשימת הדברים, שחייבים פאה. היה מסע ומתן גדול בדור שלפנינו, אם תפוזים חייבים בפאה או לא. אני מקווה בלי נדר בשיעור אחר לדבר על זה. שם יעזור נזכה כולנו, ישועות נפזות דבר רע בכל עניינים, נזכה לקיים מה שכתוב כאן, תלמוד תורה כנגד כולם. כל טוב והרבה הצלחה.